אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם, תודה רבה שחזרתם לעוד פרק של אקדמיקס. נעשה פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
הבינה המלאכותית רצה קדימה, אבל הרגולציה רק מתחילה להבין את הכללים. בזמן שכלים כמו ChatGPT מנסחים, מנתחים ויוצרים תמונה של סטודיו ג'יבלי בלחיצת כפתור, שאלות של אתיקה, פרטיות וקניין רוחני צפות בכל תחום. אז איך מתמודדים האיחוד האירופי והשוק האמריקאי? מי שומר על הזכויות שלנו כשהאלגוריתם יוצר תוכן? ואיך מאזנים בין חופש פיתוח לאחריות חברתית? והאם ישראל צריכה לבחור צד או לסלול דרך משל עצמה? על כל השאלות האלו ועוד, נדבר היום עם דוקטור אביב גאון, חבר סגל בבית הספר הרי רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, ודוקטור יובל ריינפלד, מרצה באוניברסיטת רייכמן ועמית מחקר באוניברסיטת בן גוריון. מה שלומכם היום?
בסדר גמור. מה שלומך?
אני מעולה, כיף שבאתם. טוב, אני אשמח שכל אחד כזה ככה בתורו יספר על עצמו קצת ומאיזה תחום הוא מגיע.
אביב, תתחיל אתה.
בסדר גמור. אז לי קוראים אביב, אני חבר סגל בבית הספר למשפטים, חוקר בעיקר את עולמות המשפט והטכנולוגיה, מתעסק קצת בקיין רוחני, בינה מלאכותית, זה פחות או יותר הרקע שלי.
אני יובל. גם אני מרצה פה באוניברסיטת רייכמן, אני גם עמית מחקר באוניברסיטת בן גוריון. אני חוקר בדומה לאביב היבטים של משפט דיגיטלי וטכנולוגי, בעיקר בפרטיות, הגנת נתונים ובינה מלאכותית, גם ברקע של דיני האיחוד האירופי, שאני מניח שנדבר עליהם היום. יושב ראש משותף של ועדת בינה מלאכותית בלשכת עורכי הדין, וזה בגדול.
אז באמת, טוב, שניכם ככה מכירים את הנושא של בינה מלאכותית מקרוב, ועכשיו זה באמת בכל מקום. כולם מדברים על זה, זה הדבר הכי אקטואלי ורלוונטי, ובאמת יש פה איזושהי בשורה אמיתית. ורציתי לשאול אתכם גם מה לדעתכם הבשורה הזו, וגם איך אתם חושבים שזה ישפיע על חיינו בשנים הקרובות.
טוב, אז אולי אני אתייחס, וזה גם הזדמנות טובה להגיד שבאמת אחד הפרויקטים המשותפים שיובל ואני עובדים עליו, זה ספר שמתעסק גם בהיבטים של פרטיות וגם בהיבטים של בינה מלאכותית, ואנחנו מאוד מקווים שיראה אור בקרוב. אז תראו, בגדול, כשאנחנו מסתכלים על התחום הזה של בינה מלאכותית והדרך שבה הוא משפיע ומעצב את החיים של כולנו, אז אני חושב שזה לא נכון להסתכל על זה בהסתכלות של מה שיקרה בעתיד. אני חושב שאנחנו חיים כרגע את מה שקורה. כל יום צץ לנו משהו חדש שיכול לשנות את כל מה שאנחנו עושים היום. רק לפני כמה ימים מטה, חברת פייסבוק, פרסמה את השיקה, את המערכת החדשה שלה, את המודל החדש שלה לבינה מלאכותית, וזה מודל שהוא מאוד מעניין. ואנחנו כל איזה שבוע, שבועיים רואים איזושהי התפתחות נוספת בתחום. אז בעיניי אנחנו חיים בתקופה מאתגרת, תקופה מאוד מעניינת. וההסתכלות שלנו, שלפחות של יובל ושלי, לגבי העולם הזה, זה שאנחנו חייבים להבין את השינוי הזה ולהבין איך הוא הולך להשפיע על החיים של כולנו.
אתם חושבים שהגענו לאיזושהי נקודה על חזור כזאת, שבעצם הם מנהלים אותנו וכאילו הבינה מנהלת אותנו ולא אנחנו אותה?
קודם כל אני רוצה לתת איזה קונטקסט טיפה היסטורי. בהמשך למה שאביב אמר, אנחנו באמת עוסקים בזה לא מעט ביחד וכותבים הרבה, ויש לנו לא מעט תובנות, אבל צריך להבין את הפרספקטיבה. הרבה מאוד מדברים על בינה מלאכותית כאירוע שקורה עכשיו, אבל הבינה המלאכותית או המהפכה התעשייתית הרביעית, איך שאנחנו מסתכלים על האירוע הזה, זה אירוע שהמשמעות שלו היא כבר בלי שום קשר לזה שהיסטורית בינה מלאכותית קיימת מאז המאה שעברה. אנחנו מדברים פה על אירוע שהוא עשור. עשור שבינה מלאכותית מבחינה טכנולוגית היא משמעותית. ואם מסתכלים על החברות הטכנולוגיות, הם הרבה זמן בביזנס הזה של בינה מלאכותית. פשוט אנחנו כמשתמשי קצה מקבלים את הגרסה האחרונה של הבינה המלאכותית ב-2022 בערך, עם מערכות AI החדשות. והייחודיות שלה שהיא באמת נוחה, קלה להגשה, פשוטה, יחסית זולה, אם מדברים בעולמות העיצוב, UX, UI מאוד נעימים לשימוש, ולכן אני מסכים עם מה שאביב אמר, וזה מתקשר לדבר, לסוגיה הקודמת, אני מסכים עם מה שאביב אמר שאנחנו לא צריכים להסתכל על המחר. אנחנו צריכים להבין שאנחנו באירוע שהוא קורה עכשיו, ולעשות את האדפטציות שקשורות אליהם כבר אתמול ועכשיו. ולעניין השאלה שלך עכשיו, האם אנחנו בנקודת אל חזור, יש שתי גישות בעולם. אני אומר את זה קצת ב-high level, אבל אנחנו נעשה איזשהו drill down אחרי זה. הגישה הראשונה היא גישת, באמת כמו שאת אומרת, איזשהו separation, איזשהו כלים שהם הולכים להתגבר עלינו. יצא, פורסם פרויקט די לפני כמה ימים, בשלישי לאפריל, די פסימי, שאחד מהכותבים של הפרויקט הזה הוא בכיר מ-OpenAI לשעבר. הם מסתכלים על המודלים האחרונים, על האג'נטס האחרונים של הבינה המלאכותית, ככאלו שיהיו מאוד מתוחכמים בעוד שנתיים. והם רואים את מה שאולי יש בתחילת השאלה שלך, איזושהי נקודת על חזור שאנחנו נמצאים בה, שזה מערכות שהולכות לצמצם את שוק העבודה, ללמוד אותנו כבני אדם, יש פה את ה-alignment problem, את בעיית האישור שהם הולכים להיות מתוחכמים כמו בני אדם, ויש את הגישה השנייה שהיא גישת האוגמנטציה, זאת אומרת שהיא גישת העצמה. אני חושב שגם אני וגם אביב רואים את האירוע כאירוע מעצים. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להבין איך עובדים עם כלי AI. יש גם פתרונות לזה שנדבר עליהם כנראה היום בהמשך. אבל האלמנט עצמו הוא אלמנט שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שאופן העבודה ואופן הצורת התעסקות שלנו תשתנה, היא לא תימחה, אוקיי?
אז באמת דיברתם על אדפטציות, ואני אשמח לדעת איזה אדפטציות אתם חושבים שכדאי לעשות.
תראי, בגדול, כשאני חושב על מה אנחנו צריכים לעשות ואיזה שינויים או התאמות שצריך לחשוב עליהם, אז זה באמת מגוון מאוד רחב של נושאים ותחומים. כי כגודל האימפקט וכגודל ההשפעה של הטכנולוגיה על החיים שלנו, כך גודל השינויים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. אני רק אתן דוגמה, זה שאפשר לדבר על זה הרבה, אבל בגדול, אם נדבר על העולם שלנו, על העולם האקדמי, על העולם החינוך באופן כללי, אז רק לחשוב על השינוי באמת המשמעותי שהטכנולוגיה הזאת גורמת בתוך העולם שלנו, אני יכול לתת כמה דוגמאות. למשל, חשבו איך זה להכין עכשיו מטלות, איך זה לעשות עבודות. כל הדברים האלה משתנים. אם בעבר הדרך שבה אנחנו למדנו והסקנו מסקנות הייתה באמצעות קריאה, היינו קוראים ספר, היינו מסכמים את הספר והיינו כותבים איזושהי עמדה לגבי מה שקראנו, אז כל התהליכים האלו, שהם תהליכים שהם היו לחלוטין אנושיים, היום התהליכים האלו יכולים לעשות על ידי מערכות בינה מלאכותית, ולעשות בצורה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו היינו יכולים לעשות את זה, או מה שאנחנו יכולים לעשות את זה כיום. ולכן, אחד הדברים שצריך לחשוב עליהם, זה איך השינוי הזה הולך להשפיע על כולנו. ואני אתן דוגמה אחת רק להבין כמה הדברים האלה משמעותיים. רובנו, את הדור שלי, לפחות שלי ושל יובל, אנחנו מגיעים מהדור הזה, שגדל אל תוך ההתפתחות של האינטרנט ושל המחשב. שאנחנו נולדנו, זה לא היה, לא היה אינטרנט שנולדנו, ואנחנו גדלנו לתוך זה, זה איפשהו פגש אותנו במהלך החיים היחסית צעירים שלנו. ואם כמה ימים או כמה שנים לאחר מכן, פתאום התגלו כל מיני יישומים חדשים, כמו למשל היישום של ה-Waze, שאתה פתאום ממפות, אתה עובר לנווט באמצעות מחשב, או באמצעות מערכת GPS, או מערכות מהסוג הזה. אז רק לחשוב על השינוי הזה, ועל הדרך שבה אנחנו מתנהלים היום, לעומת איך שהתנהלנו בעבר, אני חושב שהיום כמעט אין בן אדם, ולא משנה מה היכולות שלך, שהיית זורק אותו ואומר לו, בוא תגיע לרחוב שמואל הנגיד בהרצליה, והוא לא מכיר את הרצליה, יכול לעשות את זה, או יכול לעשות את זה, לקח לו הרבה מאוד זמן. היכולת הזאת היא יכולת אנושית שהייתה לאורך שנים, התפתחה אצלנו לאורך הציביליזציה, יכולת הניווט, הראייה המרחבית, והיום אפשר להגיד שהיכולת הזאת היא מנוונת. אנשים היום כמעט לא מסוגלים לנווט מבלי שיש להם איזושהי מערכת שאומרת להם לאן להגיע ומה לעשות.
אני לא יכולה.
וזו דוגמה, אגב, לדור שעוד הכיר את זה. אני למשל, כבר תפגשים ממני לעשות את זה היום, אני כנראה לא אוכל לעשות את זה, או לא אוכל לעשות את זה בצורה מספיק טובה. אז זו דוגמה אחת, ואני יכול לתת אין ספור דוגמאות לשינוי הדרמטי שמערכת הבינה המלאכותית יוצרת בחיים של כולנו. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אחד, לחשוב איך זה משנה אותנו, ולחשוב איך אנחנו מתמודדים עם השינוי הזה. כי היום אני יודע שסטודנט או סטודנטית שכותבת עבודת סמינר, אני, יהיה לי מאוד קשה להעריך האם העבודה הזאת היא עבודה שנכתבה על ידה או נכתבה על ידי מערכת בינה מלאכותית. עכשיו, אני לא אומר שזה לא בסדר להשתמש במערכות האלה, להפך, אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, וזה התפקיד שלנו פה באקדמיה, זה להסביר איך להשתמש בזה ואיך לעשות שימוש נכון. אם אני מוצא דרך לייעל תהליכי המחשבה שלנו ותהליכי העבודה שלנו, זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי, אבל חייבים לעשות את זה בדרך שהיא תהיה דרך נכונה, שלא תבטא לחלוטין יכולות שאנחנו כבני אדם חושבים שהן יכולות חשובות להתפתחות האישית שלנו ולהתפתחות המקצועית שלנו בעתיד.
אז באמת נשמע ששניכם מאוד מאוד אופטימיים, אבל אולי בכל זאת תגידו קצת מה הסיכונים.
ברור שהאופטימיות היא אופטימיות שהיא צריכה להיות מבוקרת, במובן הזה שאנחנו, כמו שגם אביב רמז פה בדברים בתחום של החינוך והאקדמיה, זה שברור שיש איזשהו פיתוי שאי אפשר למנוע אותו בלעשות שימוש בכלים האלה. והסיכונים בשימושים הם רבים. בסדר, אנחנו יכולים, אנחנו כבר ממפים חלק מהסיכונים, יש הזיות, יש מקורות שהם, יש מקורות שהם מוטים, יש את נושא של הניוון המחשבתי, יש את הנושא של שימוש בהיבטים בתוצרי קניין רוחני, שימוש של קוד פתוח וכו וכו וכו, ברור שיש הרבה מאוד סיכונים. והשאלה הראשונה, איך אנחנו מתמודדים עם השימוש בכלי הזה. עכשיו בוא נלך קצת אחורה ללפני הבינה המלאכותית. גם ככה הוזכר פה ה-Waze, הטכנולוגיה מתפתחת בצורה מאוד מעניינת בעשורים האחרונים, וצריך לזכור שמבחינת מסגרות עבודה, אנחנו קוראים לזה מסגרות משפטיות, אבל לצורך השיח, מסגרות או מגרש המשחקים שבו אנחנו יכולים לפעול, היו יחסית ידועות. הטכנולוגיה פורצת, שוברת את הקיר, והמשפט מסדיר איך עושים את השימוש באותו דבר. בסדר? פרטיות והגנת נתונים, יש הבנה. היבטים של שקיפות, היבטים של הגנת צרכן. פה, בהיבטים של הבינה המלאכותית, קורה פה תופעה מאוד מעניינת, והיא יכולה גם להיות עם סיכונים לא מעטים. וגם את זה אביב אמר בתחילת התוכנית, הפיתוח הוא משתנה כל הזמן. הוא הזכיר את מטה, אני נתקלתי בג'מיני סטודיו של אתמול, יש עכשיו את ה-MCP, שזה הצעקה האחרונה, שבטח בעוד שבוע זה כבר לא יהיה רלוונטי. כל שנייה יש פיצ'ר חדש במערכות עצמם, פתאום יש ריזנינג מאוד רחב, יש דיפ ריסרצ'. הטכנולוגיה לקחה אותנו למקום שהיא כבר בטיול מטורף. זאת אומרת, אנחנו לא באמת הם מבינים עד איפה המשפט יודע להגדיר אותו. והשאלה היא פה, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? אז יש פה שחקנים מאוד חשובים, אחד מהם זה האיחוד האירופי, שמייצר מסגרות רגולטוריות שהם סוג של not nice to have, זה must to have. Must to do, זה לא כמו איזו, זה תקנים טובים שמאפשרות לחברות וארגונים להראות איזושהי אחריותיות מסוימת, אלא זה ממש חובות עליהם. הדבר השני זה החברות הטכנולוגיות. שוב, יש חברות, ובכלל, אבל החברות הטכנולוגיות שהן בביזנס הרבה מאוד זמן, הן צריכות לפתח כמובן כלי Responsible AI ואתיקה משלהם, כי הן אלו שמייצרות או מאפשרות לנו להגיע לדבר הזה. ואחרון חביב זה אנחנו. יש פה מושג חדש שנכנס לאירוע, AI Literacy או אוריינות. אנחנו צריכים להגביר את המודעות בצורה מאוד רחבה. לא בגלל שאנחנו לא רוצים לעשות שימוש בבינה מלאכותית, אלא בגלל שאנחנו רוצים שהשימוש יהיה שימוש שהוא מובן למי שנוגע בו, כדי למנוע את הסיכונים. ובשביל זה אנחנו צריכים להגביר כמה שיותר את המודעות ואת ההבנה ואת הממשק בין הכלים הטכנולוגיים לבינינו.
אז מה הכוונה בעצם? מה אנחנו צריכים לעשות?
יש כמה דרכים. אני חושב שכמו שאמרתי קודם, אנחנו באופן כללי זה מתחלק להרבה מאוד גופים. יש את אנחנו, האקדמיה, אנחנו, המדינה, יש אנחנו, הגופים הפרטיים. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד חשוב לעשות אותם זה דבר ראשון, לשבת ולדבר. זה תהליך שהוא מאוד חשוב. שיח שצריך להיות בין המדינה לבין הגופים השונים, לבין השחקנים הרלוונטיים. צריך להיות שיח עם הציבור, להסביר לציבור מה השינוי הזה, איך השינוי הזה משפיע עלינו. ואני חושב שאנחנו לצערי לא נמצאים במקום הזה עדיין. שיש הרבה מאוד ניסיונות בקרב לא מעט מדינות. יובל ציין את האיחוד האירופי. האיחוד האירופי זו באמת דוגמה, ממש דוגמה טובה. אבל צריך לשים לב שהאיחוד האירופי בהרבה מאוד מובנים הלך לכיוון מאוד מאוד קיצוני בכל מה שקשור לרגולציה. בעצם כדי להסביר מה זה רגולציה, אנחנו אולי משפטנים, אבל השיח הזה הוא שיח שהוא יותר רחב, אז רגולציה זה בעצם כלי משפטי, זה מערכת חוקים או כללים שהמדינה קובעת, שיש לצידה גם סנקציות, שהמדינה אומרת לגוף כזה או גוף אחר מה אתה צריך לעשות, ואם הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז הוא מקבל איזושהי סנקציה או איזשהו כנס. זה הרעיון. רוב המדינות בעולם, רוב מערכות המשפט עובדות באמצעות המערכות האלה, כדי להסדיר תחומים שונים. והשאלה, האם בינה מלאכותית זה כמו עוד תקנות בנייה? האם בינה מלאכותית דומה לדרך שבה אתה מאסדר תחומים רבים בהתנהלות היומיומית שלנו? אני לא בטוח, גם אם אנחנו מסתכלים על כל התהליך הקודם שהיה עם הנושא של פרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות, והאופן שפרטיות מעצב או ייצב את השיח הבינלאומי, אני לא יודע אם זה באמת השיג את המטרות ואת היעדים שלו, כי אם מסתכלים על האיחוד האירופי, אז אפשר להגיד, ופה אני בכלל עוד לא מדבר בכלל על איך נכנס השחקן הזה שהוא עכשיו ארצות הברית, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שהאיחוד האירופי עשה עם התחום של הפרטיות, השאלה אם הדבר הזה הביא לתוצאה המיוחלת, השאלה אם הדבר הזה הביא ליותר חדשנות וליותר ייצור ולפיתוחים ולדברים מהסוג הזה באיחוד האירופי, אני בכלל לא בטוח, להפך, אני חושב שלא.
הם עושים עכשיו חישוב מחדש על ה-GDPR, להקל עליו GDPR, הרגולציה של הפרטיות, באיחוד האירופי. בדיוק כמו שאביב אמר, הם מבינים שההרחבה מאוד, ההרחבה הרגולטורית הזאת דורשת חישוב מחדש, והם עכשיו פועלים על פרסום סט של הקלות, בעיקר לחברות קטנות ו... הדבר הזה מובן להם מאוד.
כן, מצד שני, צריך גם לזכור עוד נקודה. בסוף אנחנו חיים בעולם גלובלי. היכולת המאוד משמעותית של האיחוד האירופי להצליח עם היישום של התקנות האלה והרגולציה בתחום הפרטיות, היא פועל יוצא מהאימפקט שהיה לו על כל העולם, לרבות ארצות הברית. אנחנו עכשיו נכנסים לעולם חדש, יש לנו שחקן אחר, שריף חדש בבית הלבן. לשריף הזה יש כללים משלו. אם אנחנו מסתכלים על כל האימפקט של טראמפ יחד עם אילון מאסק, עם כל התהליכי דירוגוליישן שלהם, שאפשר לבקר אותם כמובן, אני לא תומך, ממש לא תומך באופן מוחלט בדירוגוליישן, הרי בסוף המטרה של חוקים, המטרה של כללים זה לפקח על זה שלא נגרם נזק לציבור. אבל אי אפשר להתעלם מהשינוי הזה, והשינוי הזה ישפיע גם על היכולת של האיחוד האירופי בכלל להתנהל בתוך השוק. ולכן כל השיקולים האלו הם שיקולים שיכולים מאוד להשפיע על הדרך שבה אנחנו נוכל לטפל בחלק מאותן בעיות שכולנו מסכימים שהן קיימות.
אז אמרתם באמת האיחוד האירופי, ואני רוצה לשאול למה דווקא הוא נכנס למשבצת הזאת ונהיה מעצמה רגולטורית בתחום הזה, ואיך זה באמת שונה ממדינות אחרות, כמו למשל ארצות הברית וסין למשל. כן, אז באמת מה ההבדלים?
טוב, אז זה באמת שאלה שיכולה להיות בפני עצמה שעתיים של שיחה. האיחוד האירופי, אם יוצאים רגע מהקונטקסט של הטכנולוגיה והדיגיטליות עשורים של המאה הקודמת, שנות ה-70, 80, מבינים שיש להם זהב ביד. מדינות חברות, יחסית עשירות, בסדר? זה שוק עשיר עם מדינות מאוד חזקות, גרמניה, הולנד, ספרד, צרפת, עם שוק עבודה, בריטניה בזמנו עד שהיא יצאה מהברקסיט, זה שוק חזק וזה שוק חופשי. זה שוק של מעבר חופשי, מי שיש לו דרכון אירופי מכיר את המעבר של האנשים, אבל זה לא רק של אנשים, זה גם של סחורות, זה גם של הון. והעיקרון שהשוק הזה, יחד עם המעבר החופשי, הוא הצליח לייצר איפשהו בשנות ה-90 סטנדרטים אחידים בין כל המדינות, מעין החזקת ידיים. אתם מכירים את זה קצת מהשנתיים האחרונות עם מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שמשרד הכלכלה הוציא. משרד הכלכלה ובכלל משרדים אחרים בישראל רואים שהתקינה האחידה הזאת מייצרת שוק שהוא משלב ידיים והוא אחיד. מי שרוצה להיכנס לשוק הזה, צריך לעמוד בסטנדרטים. אתה רוצה להכניס סחורה, זה יכול להיות ירקות, זה יכול להיות מחשבים, זה יכול להיות צעצועים, תעמוד בסטנדרט של השוק הזה. ומה שקרה, כשהמשפט הדיגיטלי התחיל לקבל יותר מעמד, אז האיחוד האירופי פשוט עשה מעין copy-paste לעקרונות האלו שדיברתי עליהם מקודם, לעקרונות בשוק הדיגיטלי, שהדאטה נמצא בעננים בכל מקום, וחברות יכולות לתת שירותים בכל מקום, וזה יותר נוח ונגיש, אז גם יש כללים שיוצאים מחוץ לגבולות של האיחוד האירופי. וכשיוצא האירוע הזה שנקרא אירוע הגנת הנתונים האישיים או הפרטיות, כמו שאנחנו אומרים אותם בישראל, למרות שלאו דווקא מדובר בהפרות של פרטיות, האיחוד האירופי הצליח לפצח איזשהו DNA גלובלי. פשוט חברות רוצות להיכנס לשוק הזה, הוא שוק עשיר, רוצות לתת שירותים בו, יש כללים, ואז החקיקות והתקינות פשוט זולגות החוצה. עכשיו, בוא נעשה שנייה סטופ ונעבור לארצות הברית. בארצות הברית המבנה הפוליטי הרבה יותר מורכב מבחינה פדרלית עליונה. שם קשה להעביר החלטות רחבות ביפרטיזניות, והאיחוד האירופי בקטע הזה נותן נוקאוט. מבחינת היכולת להעביר תקינה מהירה. רק כשנבין, הבינה המלאכותית מבחינת תקינה עוברת תוך פחות או בערך בשלוש שנים באיחוד האירופי, Wow. הפרטיות של ה-GDPR באזור השנתיים, מהרגע שאדוארד סנודאון חושף את כל הפרשה של המידע האישי של, שעובר ולרשויות בארצות הברית יש גישה לכל האזרחים בעולם, בערך שנתיים, זה הסיפור. והנקודה הזאת היא שהאמריקאים לא יודעים לעמוד בזה. עד היום אין לאמריקאים חוק ברמה פדרלית שעוסק בפרטיות, ואנחנו מדברים שה-GDPR מ-2016 מעוגן.
מצד שני, צריך להגיד גם עוד איזושהי אמירה קטנה, שזה באופן, זה נכון, באופן כללי, אבל יש בארצות הברית יתרון שהוא יתרון דרמטי שאין אותו באירופה, וזה מתקשר לרבדים מסוימים בתוך המערכות הפדרליות. כלומר, הנשיא, בשונה ממה שקורה באיחוד האירופי, הוא יכול להוציא מה שנקרא executive orders. ככה גם נהגו אובמה, ביידן בזמנו, ובעצם ב-executive orders הוא יכול בעצם להגיד לכל הגופים הפדרליים בארצות הברית איך להתנהג ומה לעשות. אז הוא לא יכול להשפיע ולקבול למדינות איך הם יתנהלו ומה הם יעשו, אבל ברגע שהוא אומר לכל הרשויות הפדרליות, תשמעו, אני חושב שצריך לנהוג ככה בצורה הזאת בכל מה שקשור לפיתוח של מערכות בינה מלאכותית, אז באופן טבעי זה מעוטט גם לכל החברות בארצות הברית איך הן צריכות להתנהל. כי חלק גדול מהחברות מן הסתם גם עובד עם הרשויות הפדרליות. אז יש כאן גם איזשהו יתרון באופן שארצות הברית יכולה לעבוד, שהוא קצת שונה מבחינת האפקטיביות שלו מהאיחוד האירופי.
כן, אני אומר, במובן הזה הרשויות שמקבלות סמכויות מהנשיא, כמו FTC, FDA, FCC, כל אחת והאקרונאים שלה, יש להם הרבה מאוד שיניים והן מפחידות. ולא חייב להיות חוק פדרלי. אממה, וזאת פרשנות, אנחנו רואים למשל, אם עושים שנייה עוצרים מבינה מלאכותית ועוברים לפרטיות, אנחנו רואים שיש למעלה מ-20 חקיקות של מדינות אמריקאיות. חלקן דומות, חלקן לא. קליפורניה שונה מוירג'יניה, שונה מקולורדו, מיוטה, מטקסס. מה יוצר עודף רגולציה בסוף? האם העובדה שהנשיא פותח את הגבולות ויש טכנולוגיה בלי חסמים ברמה הפדרלית, אבל כל מדינה בסוף הולכת ומחוקקת סטנדרט משלה, ואז כשחברות רוצות להיכנס לשוק האמריקאי, יש להם עודף רגולציה נסתר, או השוק האירופי שמייצר סטנדרט אחיד בין כל המדינות החברות, אבל הוא כאילו, לא כאילו, אביב צודק, הוא מאוד נוקשה ורחב. במובן הזה אנחנו רואים שמתחילה להיות תופעה מאוד דומה בבינה מלאכותית בארצות הברית, זה אמנם בניצנים, שוב מדינות מתחילות לייצר את הסטנדרטים שלהם, צריך להבין שיש מדינות שקרובות בתפיסה שלהם יותר לאיחוד האירופי, בארצות הברית הכוונה, מאשר לגישה של הממשל האמריקאי. בקליפורניה יש גישה, היא מאוד יחסית דומה לאיחוד האירופי, מבחינת גישה לאזרחים, לזכויות, יש גם נטישה שם של ההייטק למקומות אחרים בגלל מיסוי ועודף זכויות עובדים.
אז באמת נגעתם בפרטיות, ואני רוצה לשאול איפה באמת, הרי כל המודלים האלה הם מבוססים על מידת נתונים, והרבה גם כאילו על המידע שאנחנו מכניסים להם, ובעצם יש אינטראקציה עם המשתמשים, והיה גם סיפור מאוד מפורסם עם סמסונג, ועובד בסמסונג שבעצם נתן את ה-IP שלו ל-ChatGPT, את כל ה-IP של סמסונג, כי הוא שאל אותו שאלות. איפה עובר הגבול בין השימוש של הכלי הזה לבין ממש חדירה לפרטיות שלנו?
זו שאלה באמת מאוד מורכבת. זה גם הכל מתקשר, אני חושב, לשאלה איך אתה תופס את הפרטיות? איך אתה מסתכל על הפרטיות? הרי פרטיות, ופה אני אתן את הקונטקסט, פרטיות זה זכות חוקתית. זה חלק ממה שאנחנו מגדירים אותו כבוד האדם. אנחנו רוצים לשמור על הפרטיות של הפרטים, כדי קודם כל לשמור על כבודם. להימנע ממצב שאני חושף דברים שהם יכולים להיות דברים פוגעניים על אדם אחר, דברים שהוא לא רוצה שידעו עליו. מפה זה מתחיל. ואז השאלה, איך אנחנו תופסים את הזכות הזאת? ולמה זו שאלה מאוד חשובה? כי אנחנו למדנו ולומדים ומלמדים במשפט החוקתי שזכויות צריכות להיות מאוזנות. אתה צריך לאזן בין הזכות לפרטיות למשל לבין הזכות לחיים. האם אני יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני מגביל את השימוש שלך במידע רפואי, וזה דבר שיכול להוביל לזה, שיהיה לי פחות פיתוח של תרופות, שיכולות להציל אנשים. אז תמיד אנחנו מדברים פה על איזונים, ולפעמים קצת שוכחים את זה בשיח של פרטיות, כי מסתכלים על פרטיות, כאילו זה הזכות יותר חשובה מזכויות אחרות. וצריך להבין שיש מחיר לפרטיות הזו. המחיר של הפרטיות הזאת זה שאם אנחנו מגבילים בעצם גישה למידע מסוים, לטובת משימות או מטלות מסוימות, הדבר הזה יש לו מחיר. עכשיו, עוד פעם, אני לא מדבר האם המחיר הזה מוצדק או המחיר הזה לא מוצדק או לא ראוי, אני רק חשוב לי לשים את זה בקונטקסט שיבינו שיש לזה מחיר. אז שאנחנו מסתכלים על דאטה באופן כללי, דאטה היום זה הנפט של מערכות הבינה המלאכותית. היום בעצם אין כמעט שום חשיבות לאלגוריתמים ולמודלים בבינה מלאכותית בלי דאטה. למעשה, הדאטה הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר, כל מודל אחר. הוא מתבסס עליו. זו גם הסיבה שכשאנחנו מסתכלים על המודלים הטובים ביותר, מהם המודלים הטובים ביותר שקיימים היום בשוק? הם מודלים שמתבססים על חברות שיש להם נגישות למידע איכותי כמעט באופן בלתי מוגבל. תחשבו למשל על אמזון, תחשבו על גוגל, תחשבו על כל החברות הגדולות האלו, למה האלגוריתם שלהם הוא כך מוצלח? הוא מוצלח בגלל הדאטה שלהם. ואז צריך לחשוב, אם אנחנו מייצרים או מגבילים גישה לדאטה לחברות כאלו וחברות אחרות, אז מה המחיר שיש לזה? ויש לזה מחיר. אז זאת אני חושב שאלה שצריך לשים אותה קודם כל על השולחן כדי להבין את המשמעויות של הדברים. כי כשאני רוצה לפתח מערכות בינה מלאכותית, אני צריך דאטה. דאטה היום הוא מוגבל, או יש כל מיני חסמים עליו בהקשר של פרטיות, אבל יש חסמים נוספים, למשל בהקשר של קניין רוחני. יש מחירות של דאטה, מאגרי דאטה שאתה צריך לרכוש. לא כל חברה ולא כל סטארט-אפ יכול לעשות את זה. וכמובן, חלק מהדאטה גם מוגבל מבחינה חוזית. אני לא יכול עכשיו להיכנס לאתר אינטרנט של אוניברסיטת רייכמן ולקחת מהאתר הזה את מה שאני רוצה. זה מידע כמו הפודקאסט הזה, זה מידע שאנחנו יצרנו, ולכן הבעלות על המידע הזה היא קודם כל שלנו. אז כשאנחנו שמים את כל הדברים האלה בקונטקסט, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המטרה של הרגולציה. מה הרגולציה צריכה לעשות? ואיך אולי צריכה לאזן את זה? ואלה השאלות שאנחנו צריכים לשים, ואלה השאלות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן, כשאנחנו מנסים להסתכל על איך אנחנו רואים את הרגולציה הזאת כמה שנים קדימה.
כן, אני גם אוסיף, זה סופר מעניין מה שאביב אומר, ואני גם אוסיף לזה שיש אינטרסקציה, זאת אומרת, יש קשר מאוד ברור בין בינה מלאכותית אני לא אוהב להשתמש במילה פרטיות, אני נתונים אישיים, כי באמת אני לא חושב שכל סיטואציה פה היא פגיעה בפרטיות. זה שמשתמשים ב-IP, לאו דווקא פוגעים בפרטיות. אבל זה נתון אישי, שהוא זכותנו לדעת כל אחד שעושים בו שימוש. ולכן, המשחק פה הוא משחק שיש הרבה מאוד דאטה, הדאטה הזה הוא באמת נפט, זהב, לא חושב, תקראו לזה, והוא מייצר הרבה מאוד יתרונות לחברות, ולכן חברות צריכות להבין ש שימוש בנפט הזה או שימוש בזהב הזה מקנה עליהן גם, או מטיל עליהן גם חובות ומקנה זכויות למשתמשים, גם לדעת מה משתמשים ואיך משתמשים, מתי משתמשים, מה מותר להם לעשות, איך הם מגנים על זה. והבינה המלאכותית מייצרת תופעה הפוכה. הבינה המלאכותית חייבת המון דאטה כדי לתת תוצרים. חלקה מתבססת על מידע אישי, בסדר? חלקה צריך לעשות במידע אישי כדי למנוע טעויות רגישות, כדי למנוע אפליות, כדי למנוע הטיות. אם תקראו את סעיף 10 של ה-AI Act, הוא סעיף שאומר שהמודלים צריכים לעשות שימוש במידע אישי, להתאמן על מידע אישי, כדי למנוע, או רגיש אפילו, כדי למנוע את אותם הטיות מסוכנות. וכאן צריכה להיות אינטרסקציה מאוד עדינה, בין חובה מאוד חזקה, שזה ה-GDPR, שזאת הפרטיות, נפתח את זה רחב, לבין השימוש בבינה מלאכותית, רק בשביל לסבר את האוזן, למעלה מ-30 פעם הגנת הפרטיות מופיעה בתוך חקיקת ה-AI, היא מאוד נוכחת, זאת אומרת, הייחוד האירופי מקנה הרבה מאוד חשיבות למתח הזה שנוצר, ושם הוא אומר שבכל מקרה ה-GDPR ידוע העליונה, זאת אומרת, תמיד ה-AI יצטרך לעבוד, להתאמן, השאלה האמיתית פה היא האימון של המודלים. זאת אומרת, האימון עצמו כדי לספק את התוצר. תמיד יצטרך לעבוד ברוח, לפחות בוויז'ן של האיחוד האירופי, ברוח הפרטיות.
אבל אם אני האזרח הקטן, שבאמת הפרטים שלו ככה עפים לכל עבר, אפשר להגיד, ונגיד, ניגע גם אולי בשוק הפרסום וגוגל קצת, אבל באופן כללי, אני אולי לא רוצה שהפרטים שלי יהיו, ישמשו את החברות הגדולות, והם יוכלו ככה לפרסם לי את הדברים. נגיד, אני יכולה מאוד לרצות שישתמשו במידע שלי אולי בשביל לפתח כל מיני תרופות חדשות, או לשכלל את המערכות רפואה ודברים כאלו, אבל נגיד, בדברים מסוימים אני לא רוצה. אז איך אפשר, כאילו, גם איך אני יכולה לדעת מה עושים עם המידע שלי, וגם איך מתגברים על זה, למשל?
טוב, אז צריך להגיד, אני גם אולי איזשהו הקשר היסטורי קטן, אבל צריך להגיד שבעיניי, הקרב הזה הוא קרב אבוד. שאיף שצריך להבין את זה. אנחנו היום נמצאים בעולם שבו, אני יכול אפילו להגיד משהו מאוד רדיקלי, אין יותר פרטיות. כלומר, גם אם אני יבוא ואני אגיד עכשיו מידע אישי, יש הגדרות בחוק, גם ה-GDPR מדבר על מה זה מידע אישי. יש היום מערכות בינה מלאכותית שיודעות לחלץ מתוך נתונים שהם לחלוטין לא מוגדרים מידע אישי, את המידע היותר אישי ויותר אינטימי של כל אחד ואחד מאיתנו. והם יודעים לעשות זה בצורה סטטיסטית ופרובביליות מאוד מאוד גבוהה. אז אין דבר כזה מידע אישי. אז בעבר, כשאנחנו מדברים על נדבר איתכם, עכשיו אנחנו, משה יובל אמר, מהפכה הטכנולוגית הרביעית. אבל גם במהפכות הקודמות, הביאו טכנולוגיה, מהפכה התעשייתית, והיו קבוצות, לא קטנות, באוכלוסייה, שטענו, אנחנו רוצים להתרחק מכל הנושא הזה, קראו להם הלודיז, קבוצה שהיא מאוד ידועה, והם הלכו והסתגרו בערים וביערות, וסירבו לכל טכנולוגיה. כמה מהם שרדו היום? לא מעט, עדיין יש, אבל זה לא, אבל רוב האוכלוסייה לא נמצאת שם. ולכן בעיניי זה קרב אבוד. ובמובן מסוים אנחנו נמצאים בפרצה של תקופה, שבעצם הטכנולוגיה היא האלוהים החדש. למה אני אומר האלוהים החדש? כי כשאנחנו חושבים על הרעיון של אלוהים, אחד הרעיונות המאוד מאוד בסיסיים, וזה גם כתוב לא מעט בתנך, היא שהוא יודע מה שעובר לך בראש, לבב. הרעיון הזה של לבב, זה בעצם אל יודע מה עובר לך בראש, מה עוברות במחשבות שלך, ולכן הוא מעניש אותך לפעמים על דברים גם שאתה לא עשית, אלא דברים שחשבת או רצית לעשות. הטכנולוגיה נמצאת שם. ולכן במובן מסוים, האח הגדול הזה, האלוהים שאנחנו, שמרחף מעלינו, ויכול גם להשפיע על התוצאות של החיים של כולנו, הוא באמת כבר במקום שהוא יכול לדעת עלינו דברים, בין אם הם מחוסים תחת פרטיות ובין אם הם לא מחוסים תחת פרטיות, ולכן כמה שזה יישמע אולי רדיקלי מה שאני אגיד, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו מנהלים היום קרב שהוא קרב אבוד.
במובן מסוים, בגלל זה אני רוצה שקצת נפסיק לדבר על המינוח פרטיות. בישראל זה חוק הגנת הפרטיות, גם בארצות הברית, אבל אנחנו לא אומרים, אנחנו לא משמשים במינוח הזה באירופה. ולדעתי יש הבנה מאוד גדולה באיחוד האירופי שהנושא פרטיות ירד מהשולחן. אנחנו לא באמת מתעסקים פה בשאלה האם הפרטיות שלך נפגעה. צריך לעשות היום שימוש בהרבה מאוד דאטה שחלקה נגועה למידע שמזהה אותך אישית. בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות התעודת זהות והשם שלך, זה יכול להיות גם הוגיות IP וגיאולוקיישן של הווייז. וכאן אולי אנחנו גם נתחבר לשיח אחרי זה של הנושא של הפרסום, כי הוא באמת נושא מאוד ברור להראות את זה. כשאת אומרת, אני לא רוצה, או אני רוצה לדעת, או אני, זה העיקרון שעומד בתכנון. עכשיו, בוא נעשה איזשהו דמיון מודרך, ונחשוב מה היה, איך פעם פייסבוק היו נראים. כרי פייסבוק צריכים הרבה מאוד מידע, שום דבר לא חינם. אנחנו נרשמים, פעם היה לנו את מה השם שלנו, מה הטלפון שלנו, איפה אנחנו גרים, מי הבן זוג שלנו, באיזה מערכת יחסים, ואפילו היינו מעלים תמונות והיו מציעים לנו לזהות את האנשים שאיתנו. הדבר הזה לא קיים יותר. למה הוא לא קיים יותר? הוא לא קיים יותר כי ההבנה הייתה שיש פה גבולות גזרה, לקחתי דוגמה כמובן מאוד קיצונית, אבל יש פה גבולות גזרה שהם מאוד מסוכנים. השימוש פה והיכולת פה של הטכנולוגיה להציע בלי, היא מסוכנת מאוד. והרעיון פה, וכאן אנחנו אולי קצת נתחבר לנושא של הפרסום, הרעיון הוא איך אנחנו מתכננים את המוצרים שלנו, איך אנחנו מעצבים אותנו, מה הארכיטקטורה שבה אנחנו מביאים, באותו מסע לקוח של המשתמש, מביאים לידיעתו שהדאטה שנעשה בו שימוש הוא דאטה אישי, ויש לו אפשרות לשלוט בו, הוא יכול לעשות לפעמים, הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה לעשות, מותר לו. ואנחנו צריכים לחשוב כחברות איך אנחנו מאפשרים פתרונות אחרים.
אז בואו באמת ניגע בגוגל ומה שאמרנו. איך השליטה של גוגל, שזה בעצם סוג של מונופול בתחום הזה, בפרסום ובמידע, משתלב בתוך מהפכת הבינה המלאכותית?
תראי, בקודם כל, גוגל, ואני תמיד אוהב לתת גם את גוגל וגם את פייסבוק, כי זה שתי פלטפורמות מדהימות, שאנחנו צריכים, ברור שאנחנו אנשים שמבינים שיש פה מודל עסקי, אבל זה לא מודלים חינמים, בסדר? אנחנו לא באמת, לא נתנו לנו פלטפורמה נחמדה להכיר אנשים או לחפש מידע. יש פה מאחורה רעיון עסקי מאוד מתוחכם, בנוי על דאטה מטורף. והדאטה הזה נמכר. הוא נמכר למפרסמים, זה נקרא demand partners או מפרסמים ו-publishers, אוקיי? שרוצים למכור את שטחי הפרסום. וגוגל וגם פייסבוק וגם כלים אחרים יודעים לסגמנט, יודעים לתת בדיוק את מה שהמפרסם מחפש. שכבות גיל, אזורים, אני בגיל שלי, מה שאני אוהב ומחפש לעצמי, בן אדם בגיל צעיר, מה שהוא מחפש, נוער צעיר, מה שהוא מחפש. הדבר הזה הוא דבר שהיה פרוץ. הם, הפלטפורמות האלה, הם במוקד שנים על הצורה והפרקטיקה הזאת. לא חברות שמשתמשות בכלים רפואיים, ביוטק, לא. זה האדברטייז, זה העתק, זה הטכנולוגיה שהיא לא מובנת. ולכן אני רוצה שלא רק תחשבי על גוגל, אלא תחשבי גם על פייסבוק, כי מול פייסבוק היה פסק דין מאוד מעניין ביולי 23 של האיחוד האירופי, שאומר להם, חבר'ה, זה שאתם כותבים בתנאי שימוש שלכם, את כל הפרקטיקות שלכם, של הפרסום, no one knows that. לפחות לא האדם המשתמש הסביר, בסדר? לא זה שחושב איך עובד. גם אני, שנכנסתי הרבה פעמים להבין איך עולמות ה-RTB, ה-real-time bidding עובד, זה מאוד מורכב מבחינה אלגוריתמית. ולכן, הם אמרו להם, תשקפו את זה בחלון שקופץ בהתחלה. בוא נראה, תעשו את זה ככה, שאנשים יראו ויוכלו להגיד, אני מסכים, אני לא מסכים, כי השירות שאנשים נרשמים לפייסבוק, הם לא מבינים שזה לזה. ואז מה שקרה, פייסבוק אמרו, כן? אז נשים מודעה, שאו שתשלם לי איקס לחודש, או שתסכים. למה הם היו צריכים לבקש תשלום? למה הם שינו אותה? כי הם הבינו שמבחינת העולמות שהם חיים בהם, תהיה נטישה מסיבית של השירות הזה, והמודל העסקי שלהם ייפול. וזה כמובן כרגע בבחינה, באירופה הם לא יכולים לעשות את זה, בשאר העולם הם פשוט לא כפופים לשום דבר. אם היום את מטיילת באירופה, ואת פותחת גוגל קרום, יקפוץ לחלון שמבקש ממך אישור מלא על אותו, על מה שדיברנו. אנחנו בישראל לא חווים את זה, אבל באירופה, זה, אני חייב להגיד אגב שזה מציק הדבר הזה, כאילו מבחינת, אז זה מציק כל הדיסקליימר, וזה מבחינתי, בתור בן אדם אישי, זה לא, אישית זה לא מפריע לי, אין לי מה, אבל זו החובה.
טוב, אני חושב שבגדול, אני די חוזר שוב פעם לטיעון הקודם שלי, הדוגמה שיובל נתן לי, דוגמה מצוינת, זה סתם, אין לזה שום משמעות. היום רובנו נדרשים למלא את התפסים האלה, גם מזכיר לי פעם היה את הרעיון שאתה רוכש מוצרים או מתקין תוכנות, ואז היית צריך לעשות ככה אשר, 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 וזהו. מי באמת קרא את תנאי השימוש האלה, אף אחד לא קורא אותם, זה לא מעניין אף אחד. זה סוג של כסתח משפטי שאני מאמין ומקווה שנעבור אותו. ולכן כל הרעיון הזה, התורדני הזה באירופה, אני בטוח אגב שהוא מאוד מרגיז את הציבור, אני חושב שהרוב האנשים ממש לא אוהבים את זה, זה סתם מערכת מאוד מסואבת ומסורבלת. אגב, יכול להיות שזו גם הסיבה, למה אנחנו רואים גם עכשיו ירידה בשימושים בגוגל, לעומת אפליקציות בתחום הבינה המלאכותית. כשאני עכשיו, יש לי על הפלאפון שלי את ה-ChatGPT, ואני יכול לשאול את ה-ChatGPT אותן שאלות שהייתי שואל בגוגל ולקבל תשובות, זה הרבה יותר רעיל, הרבה יותר נוח. למה אני צריך להיכנס לגוגל עם כל הדיסקליימרים האלה? ולכן, בראייתי, האיחוד האירופי, בעיקר בעולמות האלו, אבל גם בעולמות אחרים, חייב לשנות כיוון. גם אגב ארצות הברית. ארצות הברית זה לא שונה בהרבה מאוד מהמובנים האלה. ולכן, צריך לחשוב מה יהיו הדרכים היעילות ביותר נבצע את התהליכים האלה באופן שהציבור גם יוכל להיות יותר ויותר קשוב לאותם תהליכים ולאותם מהלכים. ואני חושב שזה מתקשר גם באמת לנקודות שדיברנו עליהן בתחילת השיחה, איך אנחנו מסתכלים על העתיד שלנו. וזה בהחלט חלק מההסתכלות על העתיד. אני מאמין שהרבה מהמוצרים ומהצריכה שלנו תהיה צריכה הרבה יותר נוחה, הרבה פחות מסורבלת. ואני חושב שבמקום מסוים בני אדם יצטרכו לקבל החלטות איך הם רוצים לבצע את אותם פעולות שמבצעים, ואני מאמין שרוב האנשים יבואו ויגידו, אני מוותר על המחויבויות האלה, אני מוותר על הדיסקליימרים האלה, כי אני חושב שאני מעדיף את היעילות על פני כל התהליכים האחרים.
אז מה לדעתך הם צריכים לשנות? גם בארצות הברית וגם באירופה.
אני חושב שאנחנו מסתכלים על שינוי, כמו כל דבר זה שינוי הדרגתי, וזה גם תמיד הנקודה עם המשפט. המשפט מתקדם בקצב מאוד מאוד איטי, הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מאוד מהיר, המשפט בחיים לא יוכל להתאים את עצמו לטכנולוגיה. ולכן אני חושב שהדברים המרכזיים שצריך לשנות אותם, זה לנסות ולמפות באמת את כל היישומים ואת כל הרגולציה שיש בעולמות האלו, ולנסות ולמקד אותה באמת בתחומים שהם תחומים יותר רלוונטיים. אני אסביר למה אני מתכוון, כי הטענה היא יחסית פשוטה בעיניי. אני חושב שהרגולטור צריך להתמקד לא במשתמש הקצה. אני חושב שהעובדה שאנחנו מתמקדים היום המון במשתמשי הקצה, וכאילו מתוך איזושהי תפיסה כזאת היא קצת פטרנליסטית של אני רוצה להעביר את האחריות אליך, אתה צריך להסכים. ואנחנו, ברור לנו שזה לא המצב. אף אחד לא באמת מסתכל, אף אחד גם אין לו את היכולות להבין את הדברים האלה. ולכן הרעיון צריך להיות בעיניי יותר להתמקד בחברות עצמן, לעשות תהליכים יותר ברורים מול החברות עצמן, ופחות מול משתמשי הקצה. בסוף, כשאני עולה על הכביש כל יום או נוסע, אף אחד לא, ברגע שאני עולה על הכביש, שולח לי איזושהי הודעה שרושמת לי, תדע לך שאתה עכשיו עולה על הכביש. הכביש הזה מאוד מסוכן. אתה יכול להיפצע או לקבל חבלה, או האוטו שלך יכול להינזק. אני מבקש שתסכים לפני שאתה עולה על הרכב. אף אחד לא עושה את זה. למה? למה לא עושים את זה שם? מה ההבדל? לכן אני מאמין שכמו שהרגולציה בעולמות התחבורה, למשל, עברה לחברות הרכב, ואנחנו בדרך כלל מקבלים מחברות הרכב איזושהי הודעה, אם יש תקלה באוטו שלנו, ואנחנו מתבקשים להגיע למוסך, אני חושב שצריך להעביר את זה חזרה למקום הראוי, והרגולטור צריך יותר להתמקד באותן חברות טכנולוגיות, ולפעול ישירות מולן, ופחות לסרבל את האזרח בכל התהליכים האלה, שבעיניי, בשורה התחתונה, הם באמת מיותרים.
אז אפשר להגיד שיש מקומות שזה כן נעשה, כמו למשל בארצות הברית עם הפסיקה מול גוגל שאמרו שהם מונופול למשל. אז באמת אולי מה המשמעות של זה, ואם זה כזה, אם אתה יודע אם זה מתחלק אולי חצי-חצי כזה לחברה הרגולציה או לצרכנים בקצה?
באופן כללי, זה פשוט, זה תחום משפטי אחר לגמרי, שאנחנו מדברים על דיני תחרות, זה ממש לא אותו הדבר כמו פרטיות. הגישה הפרטיות היא גישה אחרת, הגישה היא אומרת, אתה הבעלים של המידע, ולכן אנחנו רוצים לקבל את ההסכמה שלך, זה גישה אחרת. בהקשר של דיני תחרות, אז גם פה יש, זה מורכבות מאוד גדולה, וגם יש פה שוני עצום בין אירופה לבין ארצות הברית, אבל התפיסה בארצות הברית אומרת, יש לנו כאן איזושהי בעיה שנוגעת לתחום. חסמים כאלו ואחרים, ריכוזיות של חברה כזו או אחרת, ואז הניסיון לטפל בזה, זה באמת לטפל בזה במישור היותר רחב, ולבוא ולהגיד לגוגל למשל, או לחברות אחרות, את לא יכולה לעשות X, כי ה-X הזה עלול לפגוע בתחרות, אני רוצה לאפשר לשוק הזה להיפתח לשחקנים אחרים, מתוך איזושהי תפיסה שזה יהפוך את השוק הזה לשוק יותר יעיל וליותר זול. אז עוד פעם, זה דווקא דיני תחרות, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בהשוואה לפרטיות, אז דיני תחרות באמת עובדת על החברות עצמן, ויש בזה היגיון, ולכן יכול להיות שזה מודל שהוא נכון גם להתמודדות בתחום הפרטיות.
אני אוסיף את זה, זה בדיוק עלה לי מהשאלה האחרונה ששאלת, אני גם יוסיף לזה איזשהו ממד מהדיון הקודם של אביב. הדבר הראשון היא שכשאת מפרקת את זה לחברות, לענקיות הטכנולוגיה, הן פוגשות בצומת שלהן הרבה מאוד היבטים טכנולוגיים משפטיים. זאת אומרת, זה גם פרטיות, זה גם שקיפות, זה גם הגנת צרכן, זה גם בינה מלאכותית, זה גם תחרותיות. זה המון אלמנטים. אלה ענקיות הטכנולוגיה. שימו את החברות האלה בצד, יש הרבה מאוד חברות בגדלים שונים, חברות טכנולוגיות, סטארט-אפים קטנים. אלו החברות שבהם אם אנחנו נעמיס עליהם, וכאן אני מאוד מזדהה עם הנקודה של אביב, אם אנחנו נעמיס עליהם עודף רגולציה ועודף משטור במובן הזה, אנחנו לא נקבל רגולציה. אנחנו נקבל משהו אחר. האיחוד האירופי שעשה טעות בחישוב GDPR שלו, היום מנסה ללכת אחורה גם בנושא הבינה המלאכותית וגם בנושא התחרותיות וגם בנושא הפרטיות, שלבוא ולסגמנט. כלומר, החברות הקטנות לא יידרשו לאותם אלמנטים כמו הענקיות הטכנולוגיה, שיש להם ברור הרבה יותר יכולות והרבה יותר סיכון. לעניין משתמשי הקצה, אני רק רוצה לתת איזשהו אינפוט. אין לי איזשהו סטטיסטיקה בעניין הזה, אבל ממה שאני מבין, חברות, בעיקר אלו שמתעסקות בשוק הפרסום, מזהות נטישה מסיבית של משתמשי קצה, שמסמנים בכפתורים האלו, את מכירה את זה מהמחלונות הקוקיז, מסמנים, אנחנו דוחים הכל, אנחנו לא רוצים. ואומרים, אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות אחרים. זאת אומרת, מבחינה הזאת, המודל העסקי שלהם נפגע. כלומר, זה עובד. משהו בצרכן האירופי מבין שהוא יכול לשלוט בדבר הזה, וחלקם באחוזים גדולים, מדובר על 40-50, אני לא רוצה, זה הסכום, זה המספרים שפחות או יותר, אחוזי נטישה של 40-50 אחוז זה משמעותי.
וואו, זה המון.
זה המון, והדבר הזה יצטרך, הם יצטרכו, בסוף, אבל גם זה צריך לזכור, הטכנולוגיה תנצח. זאת אומרת, יהיו פתרונות אחרים, כי בסוף המודלים האלה יצטרכו לחשוב, והם מוצאים, כבר עכשיו גוגל עלו על איזשהו רעיון אחר, שיסתכל על כל העניין הזה יותר בנושא אגרגטיבי כללי, לא משנה. פתרון יהיה. הנושא הוא פה צריך להיות איזון בין רגולציה שהיא לא תהיה כזו שתרתיע ותיקח אחורה, לבין הנגשה של מידע ויכולת להסביר למשתמשי הקצה איך עושים את זה בצורה נכונה.
אז אם נחזור רגע לקניין רוחני, נראה לי אי אפשר לדבר על זה מבלי לדבר על סטודיו ג'יבלי, באמת. איך
שעכשיו תמונת פרופיל מבוססת על זה.
כן, התקנתי, נכון.
אז אני נגיד שמעתי שעכשיו הם מאיימים לטבוע כל מי ששינה לתמונת פרופיל של סטודיו ג'יבלי.
נתחיל עם זה שזה פשוט מטורף. כאילו, הכלים עצמם הם בלתי נתפסים. זאת אומרת, זה כל כך מדהים שאתה אומר לעצמך, לא, זאת אומרת, איזה כיף שיש את זה. וזה דבר ראשון, ברור שיש את הסיכונים, אבל קודם כל צריך להגיד, זה באמת מדהים. וזה רק הקצה.
זה אין ספק.
כן, תראי, בגדול, אנחנו נכנסים לתוך עולם, כמו הרבה עולמות אחרים, דיברנו קצת על פרטיות, דיברנו על דיני תחרות, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך העולם של קיין רוחני, ובאופן ספציפי זכויות יוצרים. ויש פה הרבה מאוד שאלות. אני אישית חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה ברמה, בטח ברמה הנורמטיבית של איך הדין ראוי שיהיה, אני רואה את זה כעניין שהוא ממש לא בעייתי, להפך. אנחנו רואים פה איזשהו מוצר שהוא ניתן לציבור. ובסוף שאנחנו מסתכלים על, בכלל על יצירות ואומנות, אני בדעה שאומנם צריך להגביל חלק מה, נגיד, מאותם שימושים לתקופה מסוימת, אבל בגדול, זה תמיד צריך לחזור לציבור, כי הציבור הוא בעל הזכות, בסופו של דבר, ואנחנו צריכים לתת לו גישה לזכות הזאת, ודאי איך שזה נעשה. לסטודיו ג'יבלי יש טענות מעניינות. חלק מהטענות האלה יש בהם היגיון. אחד הדברים, למשל, שהם טוענים, הרי סטודיו ג'יבלי הוא מאוד מפורסם, בעיקר ביפן, בכל מה שקשור ליצירות ואנימציה. ויש לו באמת כל מיני טענות שנוגעות לז'אנרה המסוים שלו. אגב, זה טענות שהן קשות מאוד מבחינת הדין הזכויות יוצרים, כי באופן עקרוני, זכויות היוצרים מגינות על יצירה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד מסוימת. הגנה על ז'אנר מסוים היא כבר הגנה הרבה יותר מורכבת. אני לא אומר שזה לא אפשרי וזה לא ישים, בטח כשאנחנו מדברים על הגנה של זכויות של ילידים. יש הרבה מאוד קבוצות ילידות בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, ומדברים הרבה על הזכות הכללית שלהם בכל מיני דברים שקשורים ליצירות ולאומנות הספציפית שלהם, ויש טענות בעניין הזה. אבל בגדול לדעתי זה טענות שהן לא יותר מדי חזקות בהקשר הזה. יש לו גם עוד כל מיני טענות, אחד הדברים אני חושב שהם דווקא יותר מעניינים בטיעון, זה שפוגעים בזכויות המוסריות שלו למשל, או פוגעים למעשה, וזה שאני יכול לקחת את הסגנון ולהשתמש בזה בצורה פוגענית, להגחיך את האומנות הזאת, או אפילו לפגוע ולהרוס אותה. אבל בגדול, העמדה שלי, ואני חושב שבסוף זו גם תהיה העמדה של בתי המשפט, היא שזה מסוג השימושים שהם שימושים מותרים. בוודאי שימושים שאתה יכול לעשות בהם ללא שימוש מסחרי. חלק גדול מהפעילות שם היא ללא שימוש מסחרי. כשאני משתמש בזה בצ'אט GPT ומייצר כל מיני יישומים, אני לא עושה את זה כדי להפיק מזה רווחים, אני לא מוכר את התמונות האלה. וגם לזה כמובן יש איזשהו אימפקט בשקלול הכללי.
ובכל זאת שהם אמרו שהם הולכים לתבוע כל מי שהחליף תמונת פרופיל או דברים כאלה.
בוא נגיד ככה, בעולם שלנו, הנייר יכול לספוג הכל, ואתה יודע, את יודעת, אנשים טובים על הכל, ואין שום בעיה לתבוע. הבעיה זה לא לתבוע, הבעיה זה לנצח בתביעות האלה ולהצליח בהם. אז לתבוע כולם יכולים. אגב, יש פה גם כל מיני שאלות שקשורות לאסטרטגיה בליטיגציה. הרבה מהקבוצות האלה טובים, או כי הם רוצים שישמעו אותם, פרסום וכיוצא בזה, או כשהם רוצים ליצור איזשהו אימפקט מאיים, או שהם חושבים שהם יוכלו להציג איזשהו פיצוי במסגרת הסכם פשרה. אבל בסוף הליטיגציה והדין הם שני דברים שהם שונים ולא תמיד יש קשר ביניהם.
אז יש קייס או אין קייס?
אם את שואלת אותי, אני חושב שלא. אני חושב שלא. זה כמובן גם משתנה. איפה? יכול להיות שבארצות הברית ובאירופה וביפן, הדינים, התוצאות המשפטיות יהיו אחרות. זה גם חלק מהעניין בהסתכלות של תביעות או אחרות. אני חושב ש... נכון, אני חושב שלא ראוי שיהיה קייס. אני חושב שבית משפט לא ראוי שיקבל תביעות מהסוג הזה, כי המשמעות של זה תהיה משמעות דרמטית. אנחנו פשוט נעצור תהליכי יצירה. וזה בטח לא הדבר שאנחנו רוצים לעשות.
אתם הייתם רוצים שתהיה איזושהי רגולציה אחידה בין כל המדינות?
הכותבים על זה בספר. אנחנו חושבים שכן. חושבים שזאת הבעיה, שיש פערים. מתקשר לדוגמה של הקניין הרוחני, שיש גישות סיניות של דווקא מקנות זכויות בתוצרים ש... ואמריקאי. האי אחידות הזאת היא בעייתית, בסדר?
מצד שני, תמיד יש את השאלה של הרצוי והמצוי. אני חושב, זה, רגולציה אחידה בינלאומית זה סוג של אידאה. זה משהו שכולם היו רוצים. השאלה אם הדבר הזה ישים, לצערי, התשובה שלי כנראה שלא. בין היתר ממש בגלל מה שקורה היום. היכולת שלנו היום בחברה המאוד מאוד מקוטבת, הגיאופוליטית המקוטבת, לא רק החברה הישראלית, היכולת של מדינות להצליח להגיע להסכמות בנושאים שהם הכי טריוויאליים, היא כמעט אפסית. ולכן, לצערי, לפחות בשנים הקרובות, אני לא רואה איזושהי יוזמה כזאת להחדה של הדינים בתחומים כאלו ותחומים אחרים. אני לא רואה את זה.
זהו, כי אפילו בנושאים הכי, הכי טריוויאליים יש אי הסכמות בהקשרי סין, למשל, עם ארצות הברית, וגם עכשיו יש קצת הסלמה בכל הדבר הזה.
תקופה בעייתית לשיח משותף, באופן טבעי. זו תקופה שבה מורידים את ה... מורידים את הראש וממתינים, זה ברור.
או כמו שהסינים אומרים, הסינים הכללה הידועה שלהם זה שתהיה לך שנה מעניינת. אז במובן הזה אנחנו בהחלט עומדים בפני שנה או כמה שנים מאוד מעניינות.
אז האמת שבהקשר הזה אני אשאל, מה הייתם רוצים לראות בישראל? למי אנחנו צריכים להקשיב? לאיזה מעדינים? ואנחנו בתור באמת מדינה קטנה.
קודם כל, זה לא מה היינו רוצים, זה קודם כל מה ישראל עושה. במובן הזה, ישראל בהרבה מאוד היבטים יושבת על הגדר, ולא עושה הרבה, בעיניי. ישראל כן פרסמה, למשל אם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, היא כן פרסמה דוח מעניין בסוף 2023, קצת סקירה, אבל גם מביע שם את הגישה, ישראל כרגע לא רוצה לעשות הרבה מבחינת הסדרה, היא רוצה להמתין ולראות לאן הטכנולוגיה תתפתח, ובעיקר מתמקדת בהיבטים סקטוריאליים, למשל, הדוח הראשון שיצא לפני כמה חודשים, הוא הראשון בישראל, רוצה לנסות לייצר הסדרה בתחום המגזר הפיננסי. בנקים, אשראי, ביטוח וכו'. יהיו לנו עוד כאלה בתחומים אחרים. במובן, בהרבה מאוד מובנים, אני חושב עוד פעם, יש פה שאלות גיאופוליטיות משמעותיות, וישראל לא תלך יותר מדי רחוק ממה שאנחנו רואים בארצות הברית, וישראל גם חוטפת מארצות הברית, גם בתקופה של ביידן, זה לא השתנה עם טראמפ, אז אפשר להניח, יש את סוגיית המכסות של השבבים, אנחנו לא נמצאים באיזשהו עמדה מזהירה, תחברי לזה דוח המבקר המדינה שגם שם גם ככה, את ישראל במקום לא מזהיר מבחינת הפיתוח, אנחנו אחרי מדינות קטנות מאיתנו, כמו ניו זילנד, ואנחנו היינו רוצים, אני חושב שאני אדבר בשמי, ברור שיש פה פוטנציאל משמעותי, והיינו רוצים לראות, אני הייתי רוצה לראות את ישראל באיזשהו נקודה טובה יותר. אני יודע שזה גם בשיקולים של הרגולטור, לא אביב? אנחנו...
נכון.
אז כן, טוב, אני מקווה שאנחנו נתעסק יותר בזה, כי נראה שכרגע אצלנו במדינה יש התעסקות בדברים אחרים, לרוב.
כן, יש בזה יתרון ויש בזה חיסרון. דווקא במובן הזה, אני חושב שהעובדה שמדינת ישראל, מכל מיני סיבות, שחלקן כמובן כנראה לא ענייניות, לא עושה הרבה או לא מקיימת איזשהם תהליכים, כמעט בכלום. דווקא במובן הטכנולוגי יש לזה יתרון. אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה גם בהתפתחויות. כמובן שזה לא יכול להחזיק לאורך זמן, כי ככל שהטכנולוגיה נהיית יותר מתקדמת, אז נחוצה גם השקעה בתשתיות. מדינת ישראל נהנית ממה שנקרא מהפירות של העשורים האחרונים, בעיקר בתחום החינוך והבריאות, שהשקיעו המון בתשתיות של חינוך ובריאות במדינה, ולכן רוב האוכלוסייה בישראל היא אוכלוסייה מאוד מתקדמת. אבל לאור מה שאנחנו רואים היום, אם אנחנו לא נשנס מותניים ונחזור להשקעה באמת בעולמות האלו, אז הדורות הבאים, אנחנו לא נגיע למקום הזה, ואנחנו נמצא את עצמנו בעוד 10-20 שנה במדינה, עם בועות קטנות מאוד של אוכלוסייה מתקדמת, אבל ברוב המקרים מדינה נכשלת.
אפרופו, אגב, בבינה מלאכותית, משרד החינוך עם פרויקטים מעניינים, יחסית בהשוואה למשרדים אחרים.
מה הם עושים?
התמאות של כלים עם כמובן Responsible AI למותאמים לשימוש במערכת החינוך, אפילו הכנסה של בינה מלאכותית לתוך משחקים, כמו המיינקראפט, יש להם תוכניות מאוד מסודרות, כבר לא מעט שנים. מעניין לשים את העין על התהליכים שעוברים שם.
טוב, זה ממש מעניין, האמת, נסתכל מה קורה שם. אולי ככה לסיכום, באמת אני אשאל אתכם, עוד 5-10 שנים מהיום, איפה אתם רואים את התחום הרגולטורי בבינה מלאכותית בישראל ובעולם, ולאן אנחנו הולכים בעצם?
טוב, אז אנחנו חוזרים באמת לאותה נקודה שהתחלנו איתה. אנחנו הולכים לעולם מאוד 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 מעניין, ומאוד קשה להסתכל על זה בראייה של 10 שנים. אני חושב שכל מי שנסה לנחזות מה יהיה פה בעוד 10-20 שנה, נדון לכישלון. אנחנו לא צופים תהליכים. בני אדם לא מסוגלים לצפות תהליכים מסוימים, ואנחנו גם רואים את זה לאורך ההיסטוריה. אני תמיד מזכיר בשיעורים שאני מדבר על התחום הזה, סתם כדוגמה אנקדוטלית, כל מיני סרטים אפוקליפטיים. אז אחד הסרטים האפוקליפטיים, לא יודע מי שראה או מכיר, בלייד ראנר, הישן, לא החדש. ובלייד ראנר נפתח בסצנה של LA 2020. אוקיי? לא יודע כמה מכם זוכרים את זה. ואם אתם תסתכלו על הסצנה של LA, לוס אנג'לס 2020, אתם רואים את לוס אנג'לס כולה מפורחמת, הכל חשוך, בגלל שהתעשייה הרסה את קרני השמש, ובאמת מתארים פה איזושהי משהו מאוד מאוד נוראי, באמת נוראי, אותו הדבר ברוב הסדרות, אותו הדבר ברוב התחזיות, לפחות בעולם המערבי. ולכן בני אדם באופן טבעי, בעולם המערבי, נוטים לחזות דברים איומים ונוראים, ואנחנו יודעים שזה לא תמיד קורה. אז היכולת להסתכל 10-20 שנה קדימה היא מוגבלת. מה להגיד לגבי החמש שנים הקרובות? אני חושב שבחמש שנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר טכנולוגיות מעולמות ה-AI והדומים אליהם, שהם בעצם יתחילו להחליף אותנו בלבצע הרבה מאוד משימות שהיינו עושים אותן היום. אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר מערכות בינה מלאכותית משתלבות במערכות שונות, אם זה בחינוך, אם זה בתעשייה, אם זה בניהול עסקים, ואנחנו נראה יותר סינרגיה בין בני אדם לבין טכנולוגיה. זה יתחיל בצורה יותר ויותר, כמו שאנחנו רואים היום, בטכנולוגיה לבישה, שתדע לדעת יותר ויותר נתונים ולבצע יותר ויותר דברים עלינו, וזה ימשיך וישתלב במערכות שממש יהיו מערכות אינטגרטיביות בתוך הגוף שלנו, שידעו לעשות יותר ויותר דברים, ולפחות לתת לנו יותר ויותר נתונים. זה פחות או יותר התחזית לחמש שנים הקרובות. מה יהיה אחרי זה? זה תלוי. יכולים להיות דברים נפלאים ויכולים להיות דברים נוראים. זה באמת תלוי בנו.
תרחישים אפוקליפטיים כאלה.
אני אגב מאוד מאוד נזהר וחושב שצריך מאוד להיזהר מתרחישים אפוקליפטיים. אני חושב שההיסטוריה האנושית לימדה אותנו שטכנולוגיה עשתה דברים נפלאים לאנושות. וצריך תמיד לזכור את זה. התרחישים האפוקליפטיים וכל הסדרות משנות ה-60 וה-70 והסרטים שצפו מלחמת עולם גרעינית, לא קרו. עכשיו, כמובן שהם היו יכולים
אולי
לקרות.
אולי עוד יקרה.
אולי כן, אולי לא, אבל גם אם זה יקרה, אנחנו לא נהיה פה כדי לחזות את ההמשך. אבל בגדול, אני מסתכל על הדברים בצורה מאוד אופטימית.
אני רק אולי כתוספת קטנה לסיכום שלי. אני יכול לומר את הדבר הבא. אני מאוד אופטימי. אני חושב שבסופו של דבר, כמו אביב, נטייה של האדם היא לראות את הסגמנטציה, היא לראות את העובדה שאנחנו, סליחה, את הספריישן, את ההפרדה, לראות את העובדה שמשהו לוקח לנו וממית. ראינו את זה גם בדברים שלא קשורים לטכנולוגיה, ובסופו של דבר, האדם ידע לנצל את הדברים לטובתו. וכאן הנקודה הכי חשובה, מי שלא יבוא במגע עם המערכות האלה, יתעכב עם המערכות, אני מדבר גם לחברות, הם פשוט יישארו מאחורה. העיקרון הוא פה להבין שהמודל החדש הוא מודל של לעבוד עם המערכות האלה בצורה, אולי זה סיכום שלי, זה אוגמנטציה, ביחד תהיה פה העצמה. אני באמת חושב שהנושא האפוקליפטי או הפסימי הוא לא נכון עד לא מדויק, פשוט יש פה נטייה שאנשים מרחיקים את עצמם. וגם חברות היום, יש חברות שעדיין לא, זאת תהיה בעיה.
טוב, אז אנחנו נקווה לעתיד אופטימי יותר ולא אפוקליפטי, כמו שאמרנו, ונקווה גם שהרגולציה תצליח להתמודד עם כל השינויים החדשים.
רק באמת לפני סיום, נגיד חג שמח, חג חירות שמח, אנחנו בפסח, וצריך לזכור כל הזמן ולהמשיך ולהזכיר
אמן.
את החטופים שלנו שנמצאים בעזה, שבעזרת השם ישובו לארץ כמה שיותר מהר.
אמן.
אמן.
חג שמח.
חג שמח.
תודה רבה על ההזמנה.
תודה רבה רבה. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.